אז זה רבי ומורי הרב שרפור, והרבה פעמים ששאלתי אותו שאלות אז לא תמיד היה יכול לענות, ועכשיו אין ברירה. אז אני קצת מתרגש כי אני פה בתפקיד של מקבל, ואני רוצה שרגע נהפוך תפקידים, ואני רוצה ללמוד על הרב אורי שרקי בתור מקבל, בתור תלמיד. והשאלה היא כזאת, בעמוד 179, אז...
כבר הביאו משם.
לא, אני משכפל. גם לא הייתי כאן.
נו.
התגלות השם דרך הרבנים, וחשוב לדעת דרך מי היא עוברת. והשאלה שלי היא כזאת, הכרת הרבה רבנים בצעירותך. למה דרך כמניתו? כלומר, אפשר לקרוא לו רבך המובהק? אוקיי, נשאל שוב את השאלה. הרב שרקי הכיר הרבה רבנים, למה דווקא את מניתו באותו פרק זמן, באותה תקופה, ובכלל למה הוא רבך המובהק?
אני חושב את האמת, שמעתי הרבה רבנים, וכל רב זה מיתר אחר, פורט על מיתר אחר בנפש. וכשפגשתי את מניתו הרגשתי שהוא פורט על המיתר הנכון. או כמו שאמר לי פעם יהודי שבא לשמוע את השיעורים שלו, אני שמעתי הרבה אנשים והם מדברים על דברים, ואילו הרב הזה הוא אומר את הדבר.
מה הכוונה המיתר, אם תוכל להרחיב? מה זה אומר שהוא מדבר על, מדבר את הדבר?
זה דברים פשוטים, לכל אדם...
נגיד איזה משהו שהיה.
אין לי דוגמה. אין לי דוגמה. אני רק אומר ש... אחד הדברים שמיוחדים במשנתו של מניטו זה שהוא לוקח דברים פשוטים שבפשוטים והוא מראה לך שאתה לא שמת לב. כלומר, אתה חושב שאתה יודע לקרוא את רש"י, פתאום הוא מראה לך רש"י פשוט שבפשוטים והוא מראה לך שלא הבנת כלום. והדבר הזה מרומם את המחשבה לספירה של, שלוקחת ברצינות את הנאמר. וזה דבר מאוד חשוב. כלומר, אפשר כשלומדים תורה לעגל פינות. כלומר, אומנם כתוב כך, אבל אני אפרש כך. ומניטו מאוד הקפיד על הדבר הזה. הוא אומר, לא אתה קובע מה התורה אומרת. לתורה יש מסר, ואתה תבין מה היא רוצה לומר, אם אתה קשוב באמת גם לדברים שבמבט ראשון יכולים לשרוט אותך, דברים שאתה לא מסכים איתם.
אבל זה לא מה שאני מחפש, אני מחפש משהו יותר אישי, בשיעור מסוים, משהו שהוא נגיד אומר שהמניטו אומר באחד השיעורים שלכל אדם יש מעמד הר סיני פרטי משלו. השאלה שלי איפה היה את המעמד הר סיני פרטי משלך שאמרת זהו, זה. אם אתה זוכר איזה משהו, איזה שיעור או משהו שהסימון נפל ואמרת זהו, זה. אצל מניטו.
לא.
יאללה, בסדר. אז נעבור לשאלה הבאה. נגיד, אנחנו חוזרים עכשיו ל... אז הנה ככה. לרב אורי שרקי בגיל כזה 20, לפני שהוא יוצא מהבית לשיעור של מניטו. מה הייתה התחושה? מה הייתה הרגשה? מתח, לחץ, נקרא צחוקים?
נגיד לך, כשלמדנו, היינו בפורט צעירים, למדנו בישיבה. ושמענו את רבותינו המלמדים בישיבה, והיינו מגיעים אל הרב אשכנזי ושמנו לב שהוא אומר הפוך. יש דברים שנאמרו על ידי רב פלוני, יש דברים שנאמרו על ידי מניטו. ואמרנו, רי, אבל זה אותה שאלה ששאלנו את זה ושאלנו את זה, והם אומרים הפוך. הכיצד?
מניטו אמר הפוך מהרבנים
האחרים, או הם אמרו הפוך ממנו, זה לא משנה. כן. ו... הדבר הזה מעלה אותנו דווקא מחשבה יצירתית. כן, זאת אומרת, ואז באמת אני זוכר שבעקבות המתח הזה שאלתי כמה שאלות את מניטו, ואז ראיתי שהוא מעודד אותי להתקדם הלאה בהבנה. אולי זה המעמד הר סיני שכל כך חיפשת. כלומר, לראות שיש מישהו שנותן אמון במהלך המחשבתי שאתה בעצמך מפתח.
הוא לא נתן לך קביים.
הוא לא אמר לי, אני צודק, או ההוא צודק, או ההוא לא צודק, אלא הוא נתן לי את הכלים כדי, בתוך ההתבוננות, במה שהוא אומר, ומה שהשני אומר, לפתח את הנתיב האישי שלי בהבנת הדברים.
כלומר, הוא לא, הבנתי. כלומר, הוא נתן לך את היכולת ללכת בעצמך, והוא לא נתן לך את הכל בכפית שלו. טוב. בואו נצייר את הציור. בעמוד 183 מדברים על ציור ילדותי של בדים רומאים המוזניים. הרעיון זה שהאדם הפרטי הוא המוזניים. בסדר? זה חידוש. אם אתה רוצה, אני יכול ללמוד.
מכיר, מכיר.
סבבה. אז השאלה היא כזאת. אני...
183? כן, 183.
אז אנחנו רגע מציירים ציור שאנחנו עולים למעלה ביחד, בסדר? לבדין של מעלה, ושם הקדוש ברוך הוא אומר שלא ענית מספיק על שאלות של איתי. ואז צריך לחזור, אין מה לעשות. אבל מה, אני עולה למעלה, אני אומר, תקשיבו, בסדר, הוא ענה לי על שאלות, ואז נותנים לך איזה מין תחיית המתים של כמה רגעים. תחיית המתים הזאת היא מיוחדת מאוד, אפשר לשאול רק שתי שאלות. בלי יותר מזה, ואז מוניטו מופיע. עכשיו, איזה שתי שאלות היית שואל אותי?
האם פתרת את שאלת המתח בין משנת המהר"ל למשנתו של הרב קוק? שאלה ראשונה שהייתי שואל אותי.
בסדר?
שאלה שנייה, האם התפייסת עם החרדים שם?
אוקיי. ב-178 מדברים על אמונת חכמים, על פי מניתו, אתה נותן שם
לבוס.
אז לא צריך לפתוח את הספר. בקיצור, אתה חוזר על זה הרבה, שלהאמין שהחכמים באמת חכמים. אני רוצה לשאול על שני הצדדים. צד אחד, יש לך סיפור שהתרשמת מהחוכמה שלו, ולמה לפי דעתך הוא הגיע לדרגה גבוהה כל כך של הבנה בתורה, כמו שאמרת, את הדבר.
כן, אני התרשמתי מאוד מהחוכמה שלו במפגש שהיה לו עם ישעיהו ליבוביץ'. איך הוא בכמה משפטים גמר אותו. זה יפה, כן.
יכול לספר מה היה
שם? זהו, קלט, אז יש לך את זה.
אין לי את זה.
אין לך?
לא, אין לי. יש לך את זה?
אין לי, אבל... שהסביר שאומה זה קבוצת אנשים שנלחמים יחד. ויען מניטו ויומר, לא זכרתי שמוסוליני הוא זה שהקים את ההסתדרות הציונית. כן, מה הייתה השאלה השנייה?
למה לפי דעתך הוא הגיע להבנה כזאת בתורה? זאת אומרת ש...
אני אספר לך סיפור על מניטו בהקשר הזה. יום אחד מניטו הגיע לשבעה של אחד הרבנים מאורן, הרב קורשיה זיכרונו לברכה. והוא נכנס ואמר, אני אגיד עכשיו דברי תורה לעילוי נשמת מורי ורבי הרב קורשיה. וכולם הרימו גבה. מה התברר? שביותו בן 15 בערך, הוא שמע את המורה שלו בבית הספר התיכון הצרפתי, שהסביר מה זה מחשבה פרימיטיבית. ומניטו חשב בינו לבין עצמו, אם הגוי הזה צודק, סבא שלי הוא פרימיטיבי. וזה שבר אותו. ואז הוא הלך לרב קורשיה, והוא זה שעזר לו לעשות את המהפכה.
בצד השני, היה דברים שאתה חושב היום שאולי הוא טעה, אולי בהתאם לדור שלנו, כאילו בנושאים מסוימים. כי אני אגיד מה שאתה כותב לרב, האם עליי להאמין תמיד לרב? לא, יכול להיות שהוא טועה, אלא זו טעות של אדם גדול שיש בספרה בעומק. ואז אתה אומר גם, שאם הרב לימד אותי כראוי, עליו לפתח יכולת לשפוט את דבריו. מצאנו בעשרות מקומות שתנאים חולקים על רבותיהם.
תראה, מניטו סבר שהמצב של הכלכלה במדינת ישראל גרוע מאוד ושזה יביא להתקוממות עממית. לא היה ולא נברא.
אולי יותר פחות בפוליטיקה, אוקיי? היה משהו שאתה רואה היום שזה כאילו היה... תדייק את זה, יותר לא מתאים.
אגב, אני מרגיש שאתה מנצל את ההזדמנות כדי לעשות חקירה במכונת אמת, אבל אני דורש שגם אם תגיש נגדי כתב אישום, שזה יהיה עם שימוע.
תשמע, בשיעור אני יכול לשאול אותך, ואתה יכול להתעלם פה, עכשיו אי אפשר להתעלם.
זהו, תקוע. האם יש משהו שאני חושב שמניטו לא צדק בו?
כן. לומר ככה,
זה לא מעניין אותי. כלומר, אני מעולם לא שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, מסיבה פשוטה. כשאני לומד מרב, אני לא שואל את עצמי אם הוא צודק או לא. אני בא לקבל ממנו מה שיכול לשנות אותי. ומהבחינה הזאת אני עברתי הרבה מאוד שינויים מבחינתו. ולכן, אולי פעם אני אעשה על זה עבודה, במה אני מסכים, מה אני לא מסכים. אבל אני לא רואה מה... מה העניין בזה?
וואלה, כלומר אין בעצם לגיטימיות לחיפוש.
לא, יש לגיטימיות לשאלה, אותי לא מעניינת, זה הכל, אולי זה חיסרון שלי.
אוקיי. במשל על תפוחי אדמה, שזה משל נפלא, זו שאלה אישית. איפה אתה רואה את עצמך בתור המקלף תפוחי אדמה?
אני רואה את ישראל בתור מקלף תפוחי אדמה.
מה התפקיד שלך בתוך כל הקילופים האלה?
תראה, אני חושב שכל אחד מחפש מהי הנקודה שבה הוא תורם. אחד הג'וקים שלי זה להתעסק במה שאף אחד לא מתעסק. ברגע שיש איזו סוגיה שאני חושב שהיא חשובה, ואני רואה שיש מי שמטפל בה, אז אני מפסיק לטפל בה. כן, לכן כשאני פתחתי ברית עולם, הנושא של בני נוח, אני אמרתי לאנשים שהסכימו לעבוד איתי, אמרתי להם, תראו, המטרה שלנו זה לסגור את המקום.
למה?
כי ברגע שעם ישראל ייקח את זה על עצמו, והדבר הזה ייקלט, אז אין עניין להמשיך, נחפש משימה אחרת. אגב, אני כמעט סגרתי את המקום כשטראמפ החליט להעביר את השגרירות לירושלים. אמרתי, הוא עושה את כל העבודה, בשביל מה אני צריך אותו? בשביל מה אני צריך לעבוד? אולי נצרף אותו להנהלת הכבוד של ברית עולם.
טוב, זו שאלה ששאלתי את עצמי בשיעורים שהקשבתי לך, ואני רוצה לפתוח את זה. אתה כותב בעמוד 39 שהילדים עובדי עבודה זרה, הנערים אפיקורסים, ואז המבוגרים מאמינים.
אולי.
אולי. השאלה היא כזאת, האם יצא לך אי פעם לחזור, בשנים האחרונות, לחזור לנערות ולשאול שאלות של אפיקורס?
בוודאי, אני כל הזמן שואל שאלות של אפיקורסים. זה השאלות הכי טובות.
לא, שאלה עמוקה כזאת, שאתה אומר, וואלה, מה קורה כאן?
כן, בוודאי.
מה למשל?
אז זה כבר עניין אישי, אני לא אספר.
סבבה, בסדר גמור. קבלה כתוב בעמוד 88, מי שזוכה מתוך הספרים האלה מבין את הכוונה הנסתרת של הדברים. שאלה אם זכית, אם קיבלת ממנו מפתחות שעזרו לך להבין עם דברים בקבלה, ואם כן מה?
בוודאי.
מה למשל?
למשל מה שהוא הסביר, מדוע הוא בחר לנקוט בדעה של הרב אשלג בקבלה, שזה פותר לו את המחלוקת בין רבי יוסף בן טובול לבין רבי חיים ויטל.
כן,
הרב אשלג. או למשל, כששאלתי אותו על ההבחנה של רמח"ל בין רצון לבעל הרצון, אז שם קיבלתי כמה רעיונות בסיסיים ביותר.
תודה רבה.
שמחתי לעזור.